זה, אנחנו, הזמן הזה והמקום הזה נועדו בשביל לעסוק בסוגיות של אמונה באופן קצת יותר רחב, ואני רוצה לעסוק היום בשאלה כזאת, היא קשורה לדברים שדיברנו עליהם בעבר בכל מיני צורות, אבל אני רוצה בכל אופן להתמקד. יצא לי לפגוש בן אדם, כן, אני חושב שהוא מייצג הרבה אנשים, שהוא אומר לי, תראה, אני שייך לכמה מעגלים. אני יהודי שומר תורה מצוות, נאמן להשם ולתורתו בלי שום ספק, ואני גם, לצורך העניין, אני גם בן העם היהודי, כן, העם היהודי כולו, יש לי נאמנויות גם לאנשים לא דתיים, ואני גם אזרח של מדינת ישראל. אז הוא אמר לי, אני בעצם, יש לי כמה מעגלי זהות, שכל אחד מהם יש לו ערכים אחרים, ואני שותף לכל המעגלים הללו. אני לא אוהב את העמדה הזאת. לא אוהב זה מילה עדינה, כי בסדר, אני לא אוהב, אני גם לא אוהב, לא יודע, עוד מיני מאכל שאני לא אוהב, אנשים אחרים יכולים לאהוב אותם וליהנות מהם בשקט. אני חושב שיש פה דבר לא נכון, ויש פה משהו מאוד מאוד מהותי. כן, האמונה בקודש ברוך הוא מטבעה, היא לא, היא תובענית. אדם לא יכול להגיד, תראה, אני אדם סתם, אבל בין 2 ל-2.25 אני אדם דתי. כן, להיות דתי, במובן הזה שיש לי יחס עם הקודש ברוך הוא, זה משהו כובש, כן? הקודש ברוך הוא ממלא את כל המציאות, באופן כללי, סתם, צריך אפילו מבחינה היסטורית לדעת את זה, שהאמונה בכל אחד הביאה לעולם את התפיסה של אמת אחת. כן, בעולם ש... בעולם האלילי שהיה בעולם לפני שהאמונה בכל אחד התפרסמה, אז היה ברור לכל אחד שכן, לצורך העניין, אם היית בא לנבוכדנצר ושואל אותו מה הוא חושב על זה שאתה תעבוד את בית אלוהי בבל, הוא ישאל אותך מה פתאום. כאילו זה כמו שאני אבקש ממישהו להפקיד את המשכורת שלו בחשבון שלי. כן, ברור לגמרי שכל אחד מפקיד את המשכורת בחשבון שלו, בית אלוהי בבל הוא בית אלוהי בבל, והוא לא אלוהי המון ואין טעם ש... כאילו, אולי הוא היה מעדיף שזה יקרה, אבל אין לזה שום מקום.
למה, היו
מלחמות? המלחמות לא היו על...
אנחנו אומרים שהאל שלנו מנצח את האל.
כן, הכוונה היא האל שלנו, זה כמו שיש שני ילדים, זה אבא שלי וזה אבא שלו. אני רוצה שגם הוא יהיה בן של אבא שלי, לא, מה פתאום, אין לזה מקום. אם יש לי מריבה איתו, אבא שלי יבוא לעזור לי, ולא, לא. כן, ואבא שלי יותר חזק מאבא שלו. זה תפיסה של עולם, תפיסה, באמת המילה הנכונה היא פלורליזם. פלורליזם זה נקרא לא שכל הדעות אפשריות, אלא שיש הרבה אלים, חס ושלום. האמונה בכל אחד אומרת שיש כל אחד שברא.
כן, אני לא אומר שיש הרבה אמיתות, אלא...
האמת האחת היא שיש הרבה אלוהות. כן, הפלורליזם במובן המודרני, הפלורליזם במובן המודרני, דיברנו עליו כבר, על התפיסה שיש הרבה אמיתות, שהיא סוגיה אחרת. אני עכשיו אבל רוצה, אני רוצה עכשיו לדבר על זה, שהאמונה בכל אחד בעצם מעמידה שיש תוכן אחד לעולם, והוא ממלא את כל המציאות, ואין מקום לדברים אחרים. זה באופן עמוק אמונת הייחוד. אמונת הייחוד אומרת שהאופי של העולם, אני אגיד את זה בשפה של... הנביא אומר בספר זכריה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, הייחוד השלם, זאת אומרת, זה שהעולם ימלא את יהודו באופן מלא, זה שייך לחזון אחרית הימים. בשבת אנחנו אומרים, אתה אחד ושמרה אחד, כי שבת, דרך אגב, איפה זה נמצא בשבת? יום מנוחה וקדושה לעמך נתת. העובדה ששבת היא יום של מנוחה וקדושה, יש בה גילוי של ייחוד השם. כי בדרך כלל בעולם הזה, מנוחה וקדושה לא הולכים ביחד. כן, כי הקדושה דורשת עבודה. יום מנוחה וקדושה זה בעצם בחינה מסוימת שהמציאות מגשימה את הנוכחות האלוקית. אבל כל פנים, בעיקר מה שאני רוצה לומר זה שהעובדה שהיהודי קשור בקודש ברוך הוא לא נותנת לו מקום לעולם ערכים אחר. ואז אני רוצה באמת לשאול באיזה אופן מתנהל השיח שלנו עם אנשים אחרים. כן, זה יכול להיות שאנחנו פוגשים לא יהודים, ויהודי יכול להיות חלק ממערכת שמחייבת אותו למערכת יחסים עם אדם לא יהודי, הוא יכול לגור במדינה של לא יהודים, הוא יכול להיות שותף בעסק עם אדם לא יהודי וכולי. וקל וחומר, כשאנחנו אזרחים של מדינה יהודית לא דתית, שהיא בעצם בנויה על ערכים אחרים, ערכים חילוניים, איך אנחנו יכולים להיות חלק מהסיפור. אז אני אציע לכם את התשובה שלי. אני חושב שהתפיסה, בעצם בעיניי, מאוד מאוד נכון ומאוד יסודי ומאוד חשוב, ותמיד צריך להגיד אותו. האמונה בקדוש ברוך הוא אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא זה שברא את העולם, הוא זה שמנהיג אותו, הוא זה שמנהל אותו, הוא זה שפועל בו, ושאת הכל הוא עושה מתוך, זה בעצם התפיסה השלמה של הייחוד, שאלוקים פועל למען הטוב, בעבור הטוב, ואם אכן אנחנו מקבלים את הדברים הללו, זאת אומרת שהעולם, הטוב הכללי הוא הסוד הפנימי של העולם. זאת אומרת, באופן הזה האמונה בקדוש ברוך הוא היא אמונה בעולם. והיא נותנת לי בסיס לכל מערכת יחסים שאני מנהל עם אדם אחר. שזה מאוד מאוד עדין ומיוחד. זאת אומרת, אם אני פוגש אדם שהוא לא שותף שלי, נתחיל לדבר על גוי. כן, גוי במובן המלא של המילה, לא גרטוי שוב, שבעצם מקבל את עולם הערכים שלי, אלא גוי שהוא אוהב את עבוד אזור. כן, מאוד מעניין, יש גמרא שאומרת, הגמרא אומרת שאדם שמחזיר עבודה לגוי, עליו הכתוב אומר, למען שפות ערבה את עצמה, לא יביא השם סלוח לו, וכו'. אז מה המשמעות? כן, אסור להחזיר עבודה לגוי. הגמרא אומרת, שמותר להחזיר במקרה של קידוש השם. והגמרא מביאה סיפור עם שמעון בן שטח, שקנה חמור מגוי אחד, ומצא אחר כך של החמור הייתה שרשרת עם מרגלית, ואז הוא החזיר את השרשרת, והגוי הזה אמר, ברוך אלוהי שמעון בן שטח. אני רוצה באמת לרדת לעומק הדבר של הגמרא. מה הגמרא הזאת אומרת? הגמרא אומרת שאסור להחזיר עבודה לגוי. למה? כי לא הצטווינו, וממילא, זאת אומרת, במילים אחרות כתוב פה ש... כמה דברים כתוב פה? כתוב פה שמצוות השבת עבודה היא רק מצווה מן התורה, אין בה ערך, אין בה... אין, הבנה המוסרית היא לא מעניינת אותי, היא לא, היא לא, לא מחייבת אותי. כן, זו דומה טובה. זה גזיר עשה כוסף. צורך עיון. מפני מה? יש טעם כלשהו למה התורה צוותה השבת עבודה. מעניין? אולי למי שיש רעיון, כנראה זה לא מובן בכלל. כן, אם זה היה מובן, אז זה לא היה גזיר עשה כוסף. אז זה דבר ראשון. ודבר שני, איך נגזרת מהסוגיה הזאת היחסים שלי עם גוי, עם אדם שהוא לא יהודי? אז אני אגיד לכם מה אני חושב. יש לי קושיה עצומה בגמרא. אם נמצא לא אמר שבעצם הדין הזה נשאר על התפיסה הזאת, שאומרת שאין לי שום מערכת יחסים עם הגוי, ואשר הסבי די רק מצווה שהתורה ציוותה אותי, ואני עושה אותה רק ליהודים, כי לגוי היא לא אומרת, אז איזה קידוש השם היה פה כששמעון בן שטח החזיר את האבן? שהגוי בטעות חשב שאלוקי שמעון בן שטח ציווה להחזיר עבדה? זה, איך אומרים, אני בקום הקדוש ברוך הוא לא הייתי נהנה מהקידוש השם הזה. זה לא אמיתי. הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיחזירו עבדה לגוי, רק שהוא יחשוב בטעות שציוו. אז אני חושב שמוכח מתוך הסוגיה, ברשותכם, ברוך אתה יודעים, לא ילעינו מהלכו אלוהים, שהכל נהיה בדורי. מונח בתוך הסוגיה, מוכח מתוך הסוגיה, שהרעיון פה הוא אחר. גוי שעליו הגמרא מדברת, הוא גוי שלא לא שומר שבע מצוות בני נוח. גוי שלא שומר שבע מצוות בני נוח, הוא גוי שלא מקבל על עצמו את הבסיס המינימלי לחיים אנושיים. כן? לצורך העניין, אם אתה שואל אותו, מה דעתך על רצח? תראה, צריך סיבה למה להרוג בן אדם. אם יש לו ענק מאוד מאוד שמן, ואין לי דרך להשיג את הכסף בדרך אחרת, אז כן, אבל ככה אני לא נוהג לרצוח. אם אתה שואל אותו על גזל, כדאי לבדוק שהמשטרה לא עוקבת, זה צריך להיות זה. זאת אומרת, באופן עקרוני, הוא לא מקבל את יסודות הקיום האנושי. וכאשר אתה מחזיר עבדה לגוי, יש פה שתי אפשרויות לפרש את המעשה שלך. אפשרות אחת לפרש את המעשה שלך, שאתה אומר, בני אדם הם בני אדם הם בני אדם. רוצחים, לא רוצחים, גונבים, לא גונבים, נואפים, לא נואפים. בני אדם הם בני אדם, ואני נוהג עם כולם סולידריות. התפיסה הזאת היא מנוגדת לתורה באופן מהותי, כי התפיסה של התורה אומרת שהדרך הישר היא נכונה, והדרך הלא ישרה היא מעוותת, והיא מנוגדת באופן עמוק למחויבות של האדם, ואדם רוצח אין לו זכויות ליחס סולידריות. לכן התורה אומרת, לכן הגמרא אומרת שאסור להחזיר עבדה לגוי. אסור להחזיר עבדה לגוי, הכוונה היא אדם שהוא לא שומר שבע מצוות בני נוח, הוא לא מקבל עצמת יסודות המוסר האנושי, הוא לא ראוי ליחס של סולידריות. עדיין, לגנוב אותו אסור, להרוג אותו אסור, אבל להחזיר עבדה, לנהוג בו ראות, בלתי אפשרי. זה הסיפור. אבל אם הגוי יבין את ה, את ה, את ה, את ה, את ה, השבת עבדה בדרך אחרת. הוא יבין כל כך חשוב לכבד את הממון של הזולן, שאפילו לגוי אני מחזיר עבדה. אם ככה הגוי יבין נכון, הוא יבין הבנה נכונה, הוא יבין קידוש השם, יבין שהקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד על ממון הזולת. ולכן זה, אז זה ראוי להזיר עבדה. ומה שזה מלמד אותנו הוא באמת שהסיבה היחידה, והדבר הזה מפורש גם בגמרא בבבקמי, הגמרא בבבקמי מביאה ששאלו את השאלה, כאילו, אינה אנחנו יודעים או מה הסיבה לזה שבדין לנזיקים יש גוי, שור של גוי שהזיק שור של יהודי חיה, ושור של יהודי שהזיק שור של גוי פטור. אומרת הגמרא, עומד ואיתיר ראה הקדוש ברוך הוא באומות העולם שלא מקיים משבע מצוויס, עומד ואיתיר ממוינום לישראל. הכוונה היא, אין לגיטימיות של קיום לחיים שאין להם בסיס של מוסר. זה המשמעות, ועד כדי כך שאני לא חייב לו כלום. כן, לא לגמרי כלום, אבל אני לא חייב לו כלום. עכשיו, מה זה אומר בעצם? בעצם משמעות הדברים שהאמונה בכל אחד יוצרת ומאשרת את המחויבויות המוסריות, הכלליות שבן אדם מחויב בהן. כן, אפשר לשאול מה דינם של, 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 זאת אומרת, מה זה נקרא, לא שומר שבע מצוות, אדם שנמנע מגזל ומהעריות ומרצח, אבל הוא לא מאמין בהשם, אם הוא כן נקרא או לא נקרא, יש דיון רחב בדבר הזה. בכל מקרה, ברור לחלוטין שהעמדה שעליה חז"ל מדברים, מדברת על מי שלא מקבל את שבע מצוות בכלל. אבל באופן עקרוני, כל מערכות היחסים שלי עם בני אדם בנויות על דבר אחד. הן בנויות על מחויבות מוסרית, שאותה הקדוש ברוך הוא מאשר. זאת אומרת, אני לא שייך. זה שאני מנהל מערכת יחסים טובה עם בני אדם, חז"ל אמרו שאפילו גוי עובד עבודה זרה שלא שומר שם מצוות בני נוח, משום איבה ומשני דרכי שלום צריך מפרנסים אני אקום אם אני ישראל וכן הלאה. למה? כי מערכת יחסים לא טובה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב. זאת אומרת, אני לא בא לאדם החילוני ואומר לו, תקשיב, אני מקבל את הערכים שלך המשותפים ואנחנו שותפים בהם, וחוץ מזה יש לי גם ערכים דתיים. אני לא מוכן לקבל את העמדה הזאת. אני חושב שהאמונה בהשם כובשת את האדם. אבל האמונה בהשם יוצרת לי מחויבות גם כלפי אדם שלא מאמין בהשם. כן, יש איזה כללים, מה רמת המחויבות כמובן. אבל הנוכחות האלוקית בחיים שלי יוצרת לי ומאשרת את כל המחויבויות המוסריות. וזה בעצם הבסיס היחידי שלי לתקשורת. זה מאוד מאוד, זה שאלה מעניינת. האם זה בסיס מספיק טוב בשביל לנהל תקשורת טובה עם אנשים? התפיסה שאני מציג אותה, עד כמה שאני יכול מתוך האמונה בהשם. זאת אומרת, יש פיתוי. התפיסה שאותו יהודי אמר לי, יש בה פיתוי מאוד מאוד יפה. כן, בוא נהיה, אנחנו בני אדם, כמו כל האנשים, וחוץ לזה אנחנו גם יהודים. היהודים זה קומה ב'. היהדות זה קומה ב'. אני בן אדם ואני מחויב לחוקי המדינה, ואני מחויב לסולידריות האזרחית, אם אני לצורך אין אזרח בצרפת או בבריטניה, לא משנה כרגע, כן? אז אני מסתכל על אנשים, כן, אני אזרח אחד, אזרח שווה זכויות וחובות, ואני נוהג כמו כולם. חוץ מזה, אני גם יהודי, והיהדות מוסיפה לי את דברים. אולי יהיו מקומות בודדים שבהם תיווצר סתירה בין הדברים. אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שהסתירה קיימת באופן מלא. באופן מלא. היהודי שהוא מאמין בקודש ברוך הוא לא מקבל את הערכים האנושיים כמו שהם, כחלק מסולידריות אנושית בלבד. הוא מקבל את הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והקדוש ברוך הוא יצר את העולם בשביל להגשים בו את הטוב, והטוב הוא המוסר האנושי. וממילא אלוקים חפץ במחויבות הזאת, אלוקים חפץ, ואני שואב מתוך היהדות את כל מערכת הערכים שלי. ואני אנהג באופן נכון ומוסרי עם השכן הגוי שלי, כי הקדוש ברוך הוא חפץ בדבר הזה. כן? ואותו דבר, גם אם אנחנו נעבור למערכת יחסים, וזה סיפור מאוד מאוד מעניין באמת. מערכת יחסים, אנחנו חיים היום בתוך מערכת שיש בה שני, אנחנו חיים בשני מעגלי זהות. מצד אחד אני שייך למעגל זהות של נאמנות להשם ולתורה, הוא המעגל הזהות המרכזי בחיי. ומצד שני, אני גם אזרח של מדינת ישראל, ובין העם היהודי שמנהל פה את חייו. ובמסגרת הזו יש לי מערכות יחסים שלמות עם אנשים שהם לא מחויבים לתורה. ועדיין, התורה מחייבת אותי במערכת היחסים איתם. ואני, באמת, זאת השאלה שצריכים לשאול אותה, מה מקומם של האנשים האלה במערכת, בתוך העולם של התורה? אני לא יודע, לא בטוח שזה לא ייצור איזשהו חוסר סימטריה ביחסים שלי עם האדם האחר. אבל עדיין אני עומד על הדבר הזה. אני עומד על זה שהנאמנות להשם היא צובעת בצבע אחר כל דבר שאדם עושה בחיים. שני אנשים הם אבות לילדים. כן? יש אנשים לא יהודיים שלא מאמינים בהשם. הרבה העניין, יש כאלה מהם שיש להם ילדים. יש כאלה שאין להם ילדים. אבל יש להם כאלה שיש להם ילדים. ויש להם מערכת יחסים בין הורים לילדים. אני לא מוכן להגיד שמערכת היחסים של אדם לא יהודי עם הבן שלו היא מערכת יחסים לא טובה באופן עקרוני. כי אני מאמין בטבע האנושי, שהטבע האנושי יוצא מערכת יחסים טובה. לא ב-100% מהמקרים, אבל הבסיס הוא קיים. ועדיין אני אבא של הבן שלי, ומערכת היחסים שלי עם הבן שלי יונקת ומקבלת צבע אחר מתוך הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בחיי. מה? היא הופכת להיות לדבר קדוש. למה לא? למה צהוב? למה לא אדום? היא הופכת להיות לדבר קדוש. היא מייצגת אמת אלוקית. ואלוקית, שוב, אני לא בעד, אני אספר לך סיפור שמספרים על רב שלמה שפדרון סיפור, שהוא פעם הלך עם הבן שלו לרופא, ילד קטן, ובדרך לרופא הוא פגש את רב לייב חסמן. לפי הסיפור, אני לא יודע אם הוא היה, אבל ככה הסיפור, שרב לייב חסמן שאל אותו לאן אתה הולך, אז הוא אמר לו, הילד כאב לו כל הלילה האוזניים, ואני הולך אותו לרופא. אז אמר לו רב לייב חסמן, הבהמה הגדולה דואגת, כואב לה בבטן, כי הבהמה הקטנה בוכה, אז היא הולכת, אתה הולך לרופא בשביל האינסטינקט שלך. הוא אומר לו, תגיד חסד, אני נגד הגישה הזאת. אני חושב שאהבת אב לבן היא דבר אמיתי ונכון, והוא קדוש. הוא קדוש, האמונה באלוקים צובעת לי את האהבה שלי לילדים שלי בצבע אחר. למה? אני יודע שהקדוש ברוך הוא חפץ באהבה הזאת, רוצה אותה, רואה בה ערך קדוש, רואה בה ייצוג שלו, ואני, זה חלק מהסיפור. זאת אומרת, שימו לב לאפשרויות הקיימות. מה?
בעל מוסר קורא לזה מצוות חסד. לא, הוא מחלק.
אין לי, השאלה מה היה בסיפור ומה התכוון רבי לייב חסמן או לא התכוון, לא מעסיקה אותי. לא מעסיקה אותי. יש ברייסס שאני צריך ליישב אותם, אבל סיפור שאולי היה עם רבי לייב חסמן, אני לא חייב ליישב. אני מביא אותו כדי להמחיש את מה שאני אומר ולהעביר אותו נכון. להעביר אותו נכון. אדם שאוהב את... שוב, אני אומר, אז אני חשוב לי לומר, ואני בונה פה מבנה. המבנה הוא שהנוכחות האלוקית בעולם מאשרת את העולם. הנוכחות האלוקית בעולם מאשרת את העולם על תבעיו ועל הערכים הפועלים בו. למשל, אברהם אבינו הולך להילחם כדי להציל את האחיין שלו. כן, עכשיו אנחנו אומנם יודעים בסוף הסיפור שהוא נלחם בהצלחה והשם מיגן צריו בידיו, כמו שהפסוק אומר. אבל כשהוא הלך למלחמה לא הייתה לו הבטחה אלוקית שהכל יהיה בסדר. ובמלחמה, כמו במלחמה, לפעמים אנשים נהרגים. ובמובן מסוים אברהם אבינו סיכן את כל מה שיש לו ואת כל חייו בשביל להטיל את אחיין שלו, והוא חושב שזה נכון. למה? כי קרבת משפחה יוצרת מחויבות אמיתית. מאיפה זה מגיע לאברהם אבינו, והאם זה קשור ושייך לאמונת הייחוד של אברהם אבינו? התשובה היא כן, כי אברהם אבינו מבין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם בנוי על קשרים בין בני משפחה, וקשר של אדם לאחיין שלו הוא דבר קדוש, כי הוא חלק מהעולם שהקדוש ברוך הוא ברא. אני בעצם רוצה להחזיק את החבל בשתי קצוות, את המקל בשתי קצוות. כי יש אנשים שיגידו לך, האמונה באלוקים, היהדות, אומרת שהערכים האנושיים הנורמליים לא רלוונטיים. זה גישה אחת. הגישה הזאת אני לא מוכן לקבל אותה. יש גישה אחרת שאומרת, לא, אנחנו קודם כל בני אדם, אומרים את זה בטח על בבות, לא אלוהים יהיה אודום, ואחר כך יהיה שמיים. אני לא מקבל את זה.
קודם כל אלוקים.
כן, אני לא מקבל את זה. כי אני חושב שהאמונה באלוקים תופסת את כל המרחב. אבל האמונה באלוקים מאשרת את הערכים האנושיים ורואה בהם ביטוי של הנוכחות האלוקית. כאשר חז"ל אומרים ששלום הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, ואחד המקומות שלום בשפה של חז"ל בדרך כלל אין משמעותו הסכם עם אי לוחמה, אלא שלום הוא ברית של יחס, של קשר בין אנשים, אז אחד המקומות שזה נמצא מאוד מאוד נוכח זה באהבה של איש לאשתו, שבין איש לאשתו. האהבה הזו היא דבר טבעי. כן, דברתי וידוע לנו מכמה מקורות יודעי דבר, שגם אנשים לא יהודים מתחתנים. כן? וגם אנשים לא יהודים יכולים לאהוב אחד את השני, ולא רק זה, אלא אני יודע שאפילו המחקר המודרני אומר שאחוזים גבוהים מאוד מבין בני האדם הלא דתיים נאמנים לנישואים. בארץ זה 60%. לא יודע אם זה בין אנשים שמצהירים על עצמם כחילונים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהנאמנות היא תופעה טבעית. היא קיימת, היא לא קיימת ב-100% באוכלוסייה. ודאי שהחילוניות הורסת את החיים. ודאי שהחילוניות הורסת את העולם. משחיתה אותו ומחריבה אותו. כבר דיברנו כמה פעמים על הנזק העצום שהחילוניות גורמת למוסר. אבל אני כאדם דתי מסתכל על האדם החילוני ואומר, הוא נברא בצלם אלוקים. יש בו רגשות טבעיים מוסריים, הם רגשות אמיתיים ונכונים וקדושים. המקור שלהם הוא בנוכחות האלוקית בעולם. גם האדם החילוני שלא יודע מנוכחות השם, העובדה שיש בתוכו מוסריות היא בגלל שהוא נברא בצלם אלוקים. היא בגלל ש, איך אומר הרמח"ל, שהשלמויות שיש בעולם, הן מגיעות ממנו יתברך כענף מן השורש. ואם אתה שואל אותי, אני מתייחס לאדם בתוך נאמנות, מתוך אהבה, מתוך ידידות, כל המילים הללו, הן משקפות ערכים אנושיים טבעיים, שהקדוש ברוך הוא מגבה אותם. שהקדוש ברוך הוא מאשר אותם. עצם הנחות, זה מה שאברהם אבינו אומר. ממש במילים האלה. ושומרו, דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אברהם אבינו מלמד שהנוכחות של הקדוש ברוך הוא יש בדרך, והדרך היא צדקה ומשפט, שזה אומר כל הערכים האנושיים של תקשורת בין בני אדם, של שלום, של אמת, של משפט, של צדק, של חסד, אפשר ללכת להרבה זוויות בתחום הזה. אבל, וכשאני פוגש את הערכים האלה אצל בן אדם לא יהודי, אני לא צריך להגיד, או אם אדם לא דתי זה אומר שזה לא אמיתי, אני לא צריך להגיד, אם הוא לא דתי, זה אומר שגם החילוניות מאשרת. לא, הערך הזה הוא ערך דתי. אותו אדם שאני פוגש אותו, הוא מבחינתי, במובן מסוים, הוא דתי. לא מספיק. הוא היה יותר טוב אם הוא היה יודע את האמת לגמרי. היה יותר טוב אם הוא היה יודע את האמת באופן שלם. אני חושב שאפילו האהבה של אבא לבן הייתה יותר טובה, אם הוא היה יודע שיש אלוקים. שיש אלוקים, שברא את העולם, והקשר הזה הוא לא מקרי. כן, הרי האדם, החילוניות היא בית אויבת. של המוסר האנושי. אבל יחד עם זאת, אני חושב שהעובדה שבני אדם במוסריים מאפשרת לי לכבד אותם, לאהוב אותם ולהכיר במוסריות שלהם, כי היא נובעת מהצלם שבאדם, מצלם אלוקים שבאדם. יש פה תפיסה. כן. עכשיו, הדבר הזה אומר שהאדם, שהטבע, אני אשתמש בוורט כדי להגיד את זה, אומרים את זה כמה וכמה קדמונים, שהטבע בגימטרי אלוקים. כן, הטבע בגימטרי אלוקים, זה מתייחס, בדרך כלל משתמשים את זה כשנדברים על חוקי הטבע הפיזיקליים, כזה על החוקים של, 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 של גוף, של, של, של האסטרונומיה ושל הבוטניקה ושל הזואולוגיה ושל האנתרופולוגיה, של בעלי החיים. של עולם החי לחלקיו. אבל אני אומר לא, העולם הנפשי של בני אדם, עם הערכים האנושיים שהקדוש ברוך הוא טבע באדם, שבני אדם, יש להם אותם, ערכים של נאמנות, של מחויבות. אין אדם בעולם שלא מבין שלדבר אמת זה נכון. הערכים האלה הם ערכים טבעיים, הם שייכים לטבע האנושי, והם נובעים מהעובדה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וזה שם אותי במקום, כן, שאני פועל. רואים בחז"ל, רואים שחלק גדול מאוד, לא יודע, באחוזים לומר, חלק גדול מאוד מחושי משפוט, הוא סברה. והסברות הן סברות אנושיות, משפטיות. מי מי חוזי זה דומו די דוח סומק תפי מדומו די די, או נתחיל בצד השני, מי מי דקויב לכאב ואוזי לבאסי, זאת אומרת, המייתי חבר אולו וראי, ועד מי חוזי זה דמה די דח סומק תפי מדמה די די, זאת אומרת, הסברה האנושית הזו, שהיא סברה לגמרי אנושית, סיפרתי יותר מפעם אחת, יש יהודי תמיד חכם, מוכשר מאוד, כן, הרב צבי ענבל, כתב, גם כתב ספרים, אבל בעיקר יש לו הקלטות של מטעם ערכים. יש לו הקלטה ששמעתי פעם שנקראת הכשל הנטורליסטי. הכשל הנטורליסטי זה בעצם אומר, הכשל בגישה שמנסה לבנות את המוסריות על הטבע. נטורל זה טבעי. כן. אז הוא מביא כי המחשה, כן, תאר לצלך בן אדם שנמצא במקום, שהוא צריך להחליט האם לתת למישהו להרוג אותו, או להרוג מישהו אחר כדי להציל את עצמו. באופן אומר, איך בן אדם יכול לרצות שבתבונה האנושית, בטבע האנושי, הוא יוכל להכריע את זה? אנחנו, יש לנו ציווי אלוקי שמכריע, והוא פספס בגדול, כי חז"ל למדו את זה מסבורת. זאת אומרת, זה סברה אנושית.
מה הלכה אגב?
שאדם אסור לו להרוג אחר, אדם אחר, כדי להציל את עצמו? אם הוא... לא הבנתי.
אפילו להציל
עצמו
בממון
חברה. לא, לא חושב שאפשר. גם מי שאומר אסור, הכוונה שהוא חייב להחזיר. אבל לא משנה, אני אומר, העיקרון הזה שהסברה היא קורת, כל חושב יש פה את כולו הוא סבורה. כן? ממיגו ועד חסקס ג' שונים, ועד כל דילי טונן דניתן, רובם ככולם אין להם מקור בפסוקים, כן? הם סברות של חזל. והסברות האלה של חזל ממשיכות להתפתח בעולם ההלכה של... מה שהופך אותם לתוירו זה זה שהקדוש ברוך הוא חפץ בזה שתקיים, תעשה את הטוב ואת הישר.
הנה, אני מכאן אני עושה אלוקים, עושה אימא שלי. אם אימא שלי מזהה שאני בא לקיים מצוות כיבוד אם, היא זורקת אותי מהבית. אבל בזה שאני בא אליה...
אני גם חושב שיש פה ניגוד מעניין. האם אני הולך חברת לבקר את אבא שלי, אני לא צריך לחשוב, או כן צריך לחשוב שזה בשביל כיבוד אב ואם. אני חושב שכיבוד אב ואם, כמו ואהבת לרעך כמוך, כמו לא תיקום ולא תיטור בני עמך, וגם כמו ושמחת בחגיך, הם לא מצוות ריקות. הם משקפות תפיסת חיים נכונה. שנייה אחת, הם משקפות תפיסת חיים נכונה, והיחס של אדם לאבא שלו, זה כיבוד אב ואם. כן? כן.
האם יש הבדל בין לימוד כללי האתיקה, לדוגמה, בין מטפל למטופל, או לא, בין רופא למטופל, שונה מיחלויקו ומועצים
לחברים? אין הבדל. כל עוד שאדם עסוק בשאלה, באיזה דרך אני מגשים את הטוב האלוקי בעולם, ובשביל זה אני בוחן מה הסדר הנכון לעשות דברים, אז אני עסוק בלימוד תורה. אם אני עסוק בקביעת הסדר הנכון בלי נוכחות אלוקית, אני אדם... אם אדם הוא לא דתי, או הוא עכשיו עסוק בלסדר משהו והוא לא חושב על הנוכחות האלוקית, הוא מפספס, אז זה לא תורה.
מה האמת לסברה והצדק זה מספיק?
כן,
סברה, כי... שצריך להגיד שמה כשבוך הוא רוצה ממני...
עוד פעם, ההנחה שאני נמצא בתוך מערכת שעסוקה בלהגשים את הטוב, שהטוב הוא טוב אלוקי, הטוב הוא מושג אלוקי, ואני עסוק, אדם נברא בשביל להגשים את הטוב בחיים שלו, גם אדם שלא מודע לזה, הוא עסוק בזה. האדם שלא מודע לזה, הוא לא יכול לקרוא לעצמו שהוא עסוק בנוכחות האלוקית בעולם, אם הוא לא מודע לזה.
יש כמיני דעדוכה שאחד, בתחילת החיים מכוון, שכל הצדק והמוסר
שהוא יעשה... זה לא כוונה היא לא הגדרה משפטית.
אני צריך לכוון על כל מצווה.
זה לא צריך לכוון, זה לא המילה הנכונה שצריך לכוון. זה שאלה של מודעות שלמה. כוונה היא מודעות. אם האדם מודע, שוב, זה לא שאלה, אתה שואל האם אדם צריך לכוון, אני, יש בזה דיון, אבל אני אישית חושב שאדם שמחזיר חוב לא צריך לכוון לשם מצווה. יש מי שכתב אחרת, אבל אני חושב שאדם שמחזיר חוב לא צריך לכוון לשם מצווה. אבל אדם שמחזיר חוב צריך כן, ראוי לו שהוא יהיה במודעות שהחזרת חוב היא מעשה אמיתי. הוא מעשה נכון, הוא מעשה קדוש. הוא חלק מהמלחמה שבני אדם מנהלים כדי לתת לטוב לנצח את הרע. הוא חלק מהמאבק שלנו לתת להכניס, להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם. לא צריכות כוונה במובן של מצווה. זו דעתי. אני אמרתי שיש בעיין הזה ויכוח, אני לא רוצה שאני אצטט את השמות. אני אמר לך את דעתי. דעתי זו, יש בעיין הזה ויכוח, ודעתי זו. דעתי היא שהכוונה הנכונה במצוות האלה היא לעשות את הטוב ואת הנכון. אבל אני כן חושב שאדם אמוני, אדם אמוני, המודעות שלו לרעיון האלוקי ולמשמעות שלו היא מתחברת. כל דבר שאדם עושה בחיים שלו נצבע, אם הוא אדם דתי, בצבע אחר. בצבע אחר. הערך של אהבת אב לבניו, אהבת בעל לאשתו או אהבת בן לאביו, מקבל צבע אחר לגמרי. מקבל צבע אחר לגמרי, כי הוא מבין שהדבר שאני עשה פה הוא לא מעשה אנושי שאני בחרתי בו ואני רציתי אותו, אלא הוא מעשה אמיתי ונכון מצד עצם הבריאה.
ייתכן שאני כאדם דתי ואדם חילוני מוחלט שמאמין במוסר אנושי, יחיה חיים מלאים דומים לחלוטין, רק ההבדל יהיה האם אני... הוא רואה את זה כקדוש כי המוסר האנושי...
הוא לא רואה את זה כקדוש.
בוודאי שכן.
כי המילה קדושה לא קיימת בעולם חילוני. הוא יכול להשתמש במושג קדוש, שהאדם החילוני יכול להשתמש במושג קדוש בהשאלה.
לא אלוקים.
לא, אלוהות זה כבר שהוא אחר, זה כבר תפיסה אחרת, זה אלוהות מעוותת.
שהוא מקדש את הדבר.
האדם שעובד אלילים וחושב שבל אלוהי בבל אסר לגנוב, כן, היה לי פעם סיפור כזה, למעשה, הלכה למעשה. כן, היה אדם שהכרתי אותו, לא מקרוב, הכרתי אותו, והוא היה שומר שבת חי חיים של שמירת תורה ומצוות, והוא אמר שבתפיסה שלו אלוהים הוא סטלין. כן? והוא יום אחד פרש מתורה ומצוות, בהבנה הזאת שאלוהים הוא סטלין, והוא לא רוצה לעבוד אותו. אז כתבתי לו מייל שהוא זכה לבאר עבודה זרה, בזה שהוא התחיל לחלל שבת. כי לבאר עבודה זרה. כי אין לי ספק שאם יש בן אדם, יש לנו שאלה, יש בן אדם שרוצה לשמור שבת, כי בן אלוהי בבל מצווה על השבת. מה עדיף, שישמור שבת בציות לבן אלוהי בבל, או שיחלל שבת בניגוד להוראת בן אלוהי בבל? ברור שאיסור עבודה זרה חמור משמירת שבת, מחיוב, מאיסור חילול שבת. ועדיף שאדם יחלל שבת ולא יעבוד עבודה זרה. הרי ברור לגמרי שאדם ששומר שבת, כי כמו שאלוהים אוהב וציווה על זה, הוא עובד עבודה זרה. נכון? עכשיו, אם אדם חושב שאלוקים, אלוהים הוא סטלין, אלוהים הוא פועל ברוע לב, זה לא האלוקים שעליו אנחנו מדברים. האדם הזה עובד עבודה זרה בכל מצוותיו. לא מדבר בדקות, אם אין אדם תפיסה מלאה, אני לא הייתי פוסל את כל מעשיו. אבל אדם שחי בתודעה כזאת, זה עבודה זרה. אז ברגע שהוא התחיל, ככה כתבתי לו, אני... ש...
אבל לא על סטלין הוא חשב,
מה?
לא על סטלין הוא חשב, שאלוקים הוא.
כן. ואז, וכתבתי לו שאני מאחל לו שיזכה להתקרב לאלוקי אמת ולשמור שבת ברצינות, כן? אז הוא כתב לי, אנא ממך, תעזוב אותי ותן לי לחיות לבד. אמרתי לו, בקשתך התקבלה. זה, אני לא, לא, לא מתקשר עם אנשים שלא רוצים תקשורת, אבל, 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 עוד פעם, המושג קדוש, במובן העמוק שלו, זה גדרו. החילוני לפעמים משתמש, העולם החילוני שאל, כי יש לו מצוקה. יש לו מצוקה אמיתית, הוא לא יכול להשתמש במילה קדושה באופן עמוק. אבל הוא שאל מהעולם הדתי, אחת הדוגמאות הטובות זה המיטוי צלם אנוש. זה בעצם ניסיון להתאין את המטען של צלם אלוקים למושג חילוני. אבל אין משמעות למינים צלם אנוש. כי צלם אנוש זה כמו להגיד שלספר הזה יש צלם ספרי, ולכוס יש צלם כוסי, ולאדם יש צלם אנושי. צלם אלוקים זה אומר שהאדם משקף משהו עליון יותר ממנו בעצמו. והאדם החילוני אין לו, יש לו בעיה, בגלל שהוא הבעיה שלו לא נובעת. שוב, בסדר, אבל אין פה טיעון. כשאני אומר צלם אלוקים, אני אומר טיעון. אני אומר, תשמע, האדם נברא בצורה כזאת שהוא משקף משהו עליון ממנו. יש בו איזשהו ביט...
זה לא עליון ממנו, אלא זה הוא.
בסדר, אבל אין פה שום טיעון. אין פה שום טיעון.
אדם משאיר לי ספר, אני רוצה לקרוא את הספר, חסרים כל כך הרבה.
הבנתי, זה כמו שאני אגיד לך, מקובל עליי לגמרי, מקובל עליי לגמרי. כמו שאני אגיד שאם אני רוצה לקנות ספר, ומכרו לי ספר עם דפקט, חסר בו דפים, אז אין לספר הזה את הצלם הספרי. זה טיעון נכון, אבל שוב, התוקף של הטענה של צלם אלוקים, וזו הסיבה שהעולם החילוני משתמש במילים צלם אנוש. כי העולם החילוני שאנחנו מכירים אותו, המערבי, בנוי על היסודות של העולם הדתי של הרבה מאוד דורות, והוא מנסה לקחת מהעולם מהמסורת שלו דברים לחזק. אני בעד, כי כל עוד הם אנשים מוסריים, והם בני אדם מוסריים, כי הם נבראו בצלם אלוקים. זאת האמת. הם נבראו בצלם אלוקים, ואלוקים נוכח בחייהם. אבל זה שהם לא מודעים לזה, יוצר להם בעיה אמיתית של הזדהות ושל עולם ערכים, ובאמת זה נכון. כן, אני לא אמר, לא זה הנושא שלנו עכשיו, אני אגיד את זה כן בכמה משפטים. החילוניות יוצרת מצוקה אמיתית למוסר בשלושה רבדים. ברובד הראשון, מאוד מאוד קשה לייחס חשיבות וערך לקיום מקרי. אדם שמאמין שאדם נוצר במקרה, מאוד קשה. מבחינה פילוסופית והגותית, לייחס ערך וחשיבות לאדם שנמצא פה, כי סתם הוא נמצא, והוא ילך מפה כי סתם הוא נמצא. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, כל מוסר בעולם נשען על הערכה של הדעת האנושית. כי המוסר מופיע בתודעה האנושית, ואם אני מאמין שאלוקים ברא את האדם ויצר אותו בצלם אלוקים, אני יכול לייחס חשיבות לתודעה האנושית. אבל אם אני מאמין שהמוח מפריש מחשבות, כמו שהכליות מפרישות שתן, כמו שאמר פרופסור רוסי אחד, אז יש מצוקה אמיתית בלייחס ערך למחשבות המוסריות שלי. ובאמת, העולם החילוני יצר תפיסה של מוסריות רלטיביסטית, שאין לה תוקף אמיתי. המוסר הוא התנאי החברתית, יש לזה ביטויים שונים ומשונים בשפה של העולם החילוני, והצד השווה שבכולם, יש להם קושי אמיתי לייצר תוקף למוסר. עד כדי כך שקם זרם שלם במערכת המשפט, שמתנגד למוסר הטבעי, שמתנגד לזה שהמשפט עסוק בלהגשים את המוסר. והם מתרגמים, מוסריות הכוונה היא ליצור תועלתנות, ליצור כמה שיותר תנאים טובים בחברה. הם מתעלמים מהעובדה שמה שדוחף אותם לעשות את זה, זה מוסריות אמיתית. כי הם באמת נבראו בצלם. מה?
גם אז זה טובים.
מאוד מוקר. לא, ענה. ענה. התועלתנות טוענת לפחות.
חיים.
כן, כן. שוב, אף אדם חילוני, או כמעט אין אדם חילוני שהוא עקבי בחילוניות שלו. ולכן האנושות לא נכחדה עדיין. אבל אחד המוסדות הכי חשובים שנפגעו בעוד חזק מהחילוניות זה הנישואים. בגלל שהנישואים עומדים על ההתחייבות האנושית. כן? ואתה יכול לשמוע מאנשים חשובים בעולם המשפט והמוסר המודרני שאומרים לך, כן? השופט אהרון ברק אומר את זה באופן מפורש. אחת המשימות שלי במערכת המשפט זה להוציא את מוסד ההתחייבות ממערכת החוקים. שלהתחייבות לא יהיה שום תוקף. רק תוצאה ממונית. אם אני התחייבתי כסף, זה יעשה קניין. אבל כן, הוא לא... לכן הוא אומר, לכן בגידה בנישואים אמורה להיות מעשה חוקי לחלוטין, שאין בו שום סיטואציה חוקית לא תיצור מגבלה לאדם לבגוד בנישואים. למה? תשאל אותו, כן, הנישואים הם התחייבות. התשובה היא, אני לא מכיר במוסד התחייבות, כי התודעה האנושית היא חסרת משמעות.
זה גם התחייבות ממונית מכיר?
כי יוצרת תוצאה ממונית מיד. הכסף נהיה שלך.
גם זה מייצר תוצאה.
לא. שאסור
אחר ללכת.
לא, זה איסור, איסור, אין דבר כזה.
שיבוד הגוף לא יכול.
אין דבר כזה. אין, אבל תדע לך שבערכת המשפט המודרנית פה בארץ ודאי עסוקה באופן אינטנסיבי בלשחרר את הבגידה מכל מגבלה. כן, הייתה סיטואציה באיזושהי, במשפט שהיה בית המשפט העליון, תחת נשיאת בית המשפט חיות, שהמטרה הייתה, כאילו, שם היה מדובר על השאלה, האם ההסכם שבין הבעל האישה נפגע כתוצאה מבגידה. זאת אומרת, ההנחה שבעל, שהכניס את אשתו לגור בבית שלו, התכוון לתת לה את הדירה, חלק בדירה, טען בית הדין הרבני בראשות הרב דוד לאו, שאדם שעושה את זה באופן כללי מתכוון לתת לשתום מתנה, אבל אם הוא היה יודע שהיא בוגדת בו בתוך כדי...
אדם שהיה נשוי 20 שנה ובנתה בו בשנתיים...
לא על זה מדובר. מדובר על אישה, המדובר על אישה שלא הפסיקה את הקשר עם הגבר האחר, אף פעם לא.
בפסק דין שנקראתי שם זה לא היה מקרה.
על זה היה, קופני, זה מה ש... אבל שוב, השופטת חיות אמרה במילים האלה, מה שחשוב לנו... המטרה של מערכת המשפט היא למצות את תחושת החופש של האדם שהוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה ושלא תגביל אותו, הניסויים לא יגבילו אותו. זאת אומרת, במילים פשוטות החילוניות היא אויבת של ההתחייבות האנושית. והדבר השלישי...
הדירה הרי היה נושא ממוני, אז כלומר ההתניה הזאת...
כן, אבל ההתניה, ההנחה שהאדם לא מוכן לתת לאשתו מתנה אם היא בוגדת, זה לא מוכן לקבל. אתה חושב ככה, היא אומרת שבית הדין הרבני שגע בזה שהוא מייחס את הסלידה מבגידה לאדם חילוני. הבעל היה אדם חילוני, מי אמר שזה מפריע לו שאשתו בוגדת? אבל זה פחות חמור בעיניי. יותר חמור בעיניי שהיא רואה עניין, היא כותבת, השופטת חיות שבית המשפט רואה עניין לקדם תפיסת נישואים בריאה יותר, שבה נשמר החופש של בני הזוג. זאת אומרת, שבה ההתחייבות אין לה תוקף. עכשיו, זה לא יאומן. זה אני לא שאלתי אותה. אני לא נכנס לעניינים אישיים. זה עניין אישי, שאלה אישית.
למה נכנס לתוך העניינים האישיים של אותו זוג?
כן, השופט, אחד מהשופטים כתב שזה חידוש בעיניו, שאחד מהדרכים להעברת ממון זה כדי לקדם תפיסת נישואים אחרת. הוא אומר, אני מכיר שמעבירים ממון על ידי ירושה, על ידי מתנה, על ידי מכירה. יש בחוק דברים, פתאום שמענו שאפשר להעביר ממון מרשות לרשות, כדי לקדם תפיסת נישואים מסוימת בחברה. לכן בן אדם אמור להפסיד 2 מיליון שקל. כן, כן. שטיין, אם אני לא טועה.
דתי.
לא.
שטיין
סולברג, אותו... כן, הוא לא דתי. אני לא חושב שהוא דתי. כן, אני לא חושב שהוא דתי. אבל לא משנה, זה לא הנושא שלי. הנושא שלי אוכל. והדבר השלישי שהחילוניות עושה, היא עוקרת את התקווה. כי האמונה באלוקים אומרת שהעולם הזה נועד בשביל להגשים בו את הטוב, ויש דרך להגשים בו את הטוב. יש סיכוי לטוב לנצח. זה אחד הרעיונות הבסיסיים של התורה. אבל שוב, אני אומר, מצד שני חשוב להבין את הדבר הזה. האמונה באלוקים נותנת גושפנקה באופן עמוק ומשמעותי למוסר האנושי. ולכן האדם הדתי הוא מוסרי מבחינה אנושית. הרבה פעמים אנשים טוענים שהאדם הדתי הוא לא מוסרי כי הוא עושה את הדברים כי השם ציווה. זה לא נכון. האדם הדתי הוא נאמן למוסר כי המוסר הוא בעל ערך, הוא בעל משמעות, הוא בעל תוקף. הוא בעל תוקף כי השם חתום עליו, הוא בעל תוקף כי האדם שנברא בצלם אלוקים מבין אותו, והוא בעל תוקף כי זה החוק האמיתי של המציאות. והחוק האמיתי של המציאות. זה, אני מאמין, אני חושב שתפיסה נכונה של זה, יש בה יכולת להגביע אותנו מאוד מאוד. מאוד מאוד. אמור להיות מצב שכל אדם ששייך לאמונה בהשם, המציאות האנושית והטבעית שלו, המציאות שלו כבן אדם ששייך למשפחה, כבן אדם ששייך לחברה, כאדם ששייך לקהילה, היא הרבה הרבה יותר חזקה מאשר אדם אחר, וזה אמור להיות ניכר. זה כבר קורה. כבר היום אנשים בעולם אומרים שאנשים דתיים, הבית של אנשים דתיים הוא הרבה יותר חזק ומשמעותי מאשר הבית של אנשים חילוניים. אבל זה לא מספיק. ככל שנעמיק את התפיסה הזאת ונדע אותה יותר טוב, אנחנו נתקדם יותר. זה מה שרצינו היום לבאר.